הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו חוזים בפרק ה-11 מהלכות שחיטה. בפרק זה, שהוא הפרק האחרון משבעת הפרקים הדנים בהלכות טרפה, מבאר הרמב״ם את דין ספק הטרפות. בתחילה הוא מדבר על מקרים שבהם מתעורר ספק על הבהמה בחייה שמא נטרפה, ובהמשך הפרק הוא מדבר בהרחבה על אופן בדיקת הריאה וספקות שונים המתעוררים בה, בעיקר בנוגע לסרחות היוצאות ממנה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל בהמה או עוף שנולד בהם ספק טרפה מאחת מהטרפות האלו המנויות בפרקים הקודמים, כגון בהמה שנפלה ממקום גבוה ולא הלכה לאחר נפילתה, שצריכה בדיקה לאחר השחיטה שמא נתרסקו איבריה, או בהמה שנטרפה, שנדרסה בציפורן ביד חיה טורפת, ואין ידוע אם העדים הבשר שכנגד בני המאיים, או לא העדים, שאם הוא העדים היא נעשה טרפה על ידי הדריסה, או שנכבסה, שנמחה גולגולתה של הבהמה, ואין ידוע אם נמחה רובה, או מיותה, שרק אם נמחה רובה של הגולגולת היא טרפה, וכיוצא בדברים אילו שר ספקות הטרפה, הרי אם היה בעל החיים המסופק זכר, ושעה 12 חודש לאחר שהתעורר בו ספק הטרפה שלא נשחט מיד והמשיך לחיות עוד 12 חודשים, הרי בהמה זו בחזקת שלמה כשאר כל הבהמות, שחזקת כל הבהמות שהן בריאות מטבעם. וכאשר היא עוברת 12 חודשים, שהם 6 חודשי צינה ו6 חודשי חום, הרי הדבר מראה שבחזקת כל הבהמות הבריאות, שבאם הייתה טרפה בוודאי הייתה מתה במשך 12 החודשים הללו. ואם הייתה הבהמה שהיא ספק טרפה נקבה, ממתינים עד שתתאבר ותלד, שאם נתאברה וילדה, הרי אף לפני 12 חודשים, חזקה שהיא בריאה ואיננה טרפה. ובאם לא ילדה, הרי כאשר עברו 12 חודש והיא נשארה בחיים, הרי בחזקת בריאה כזכר. ובאוף שישנו ספק אם נתרעף, הרי בזכר ממתינים לו 12 חודש כבהמה, ובנקבה ממתינים עד שתלד את כל הביצים של טעינה הראשונה, דהיינו שתסיים להטיל את כל הביצים שנמצאות כבר בגופה, שהיא טענה אותם כבר עוד לפני שנסתפק לנו, ואחר כך תחזור ותיתון טעינה שנייה, שתיתן שוב ביצים ותלד אותם. וזמן עיבורו של אוף הוא 21 יום, ולפיכך צריך שתשהה לאחר שילדה את הביצים של הטעינה הראשונה במשך 21 יום ללא הטלת ביצים, ולאחר מכן תטיל שוב ביצים. ויש אומרים שאסור להשות את הבהמה לכתחילה י"ב חודש או עד שתתאבר ותלד, מחשש תקלה, שישחטוה בתוך זמן זה ויוכלוה ללא בדיקה. אך כתב השח שבאוף שזמן עיבורו הוא רק חפה לפיום, אין לחשוש וניתן להשותו לכתחילה. המשיך הרמב״ם בהלכה ב' ואסור למכור ספק טרפה זו האמורה בהלכה הקודמת לגוי בתוך זמן זה לפני י"ב חודש וקודם שתתאבר ותלד, שמה אם קרנה הגוי שקנאה לישראל שאינו יודע שהיא ספק טרפה ויוכלנה באיסור, משום שהכלל הוא שכל בהמה בחזקת בריאה היא הוא כפי שהתבהר בהלכה הבאה, והישראל לא ידע שנתעורר בספק טרפה והוא יוכלנה ללא בדיקה כלל. הלכה ג' כל בהמה חיה ועוף בחזקת בריאינן, שרובם הגדול של הבהמות הם בריאות, ולפיכך כל בהמה חיה ועוף שלא נתעורר עליהם שום חשש, ההנחה הפשוטה היא שהם שלמים בכל גופם ואין בהם שום חולי או מכה, ואין חוששים להם שמה יש בהם טריפה, ולפיכך כשישחטו שחיטה כשרה כדין אינן צריכים בדיקה בגופן שמה יש בהן אחת מן הטריפות המנויות בפרקים הקודמים, אלא הרן בחזקת היתר אכילה עד שיוולד שיווצר להן דבר שחוששים לו, דהיינו שקרה להם דבר מסוים שיש לחשוש שהוא גרם להטרפת הבהמה, ורק אחר כך בודקין על אותו דבר שיסתפק בלבד, ואין צריך לבדוק את כל גופם, אלא אם כן זו בהמה שנפלה מגובה, שאז יש לחשוש על כל אחד מהאיברים הפנימיים שמא נתרוצץ וצריך לבדוק את כל איבריה הפנימיים. ממשיך הרמב״ם בהלכה ד', כיצד הוא החשש כאשר נתעורר בספק טרפה וכיצד בודקים זאת, כגון שנשמט הגף של עוף, שנתלש הכנף של העוף, שאז בודקין את הריאה שנמצאת כנגד הכנף, שמא מחמת התלישה נקבע שנעשה בחור המטריפה משום נקובה, או אם נפלה הבהמה ממקום גבוה, בודקין אותה שמא נתרסקו איבריה הפנימיים, שזהו דין הטרפה של נפולה. ואם נתרוצץ עצם הראש, שנתרסק עצם הגולגולת, בודקין שמא ניקב הקרום של מוח, שאז היא נטרפת משום שבורה, ואם היכה אותה את הבאימה קוץ, או נזרק בחץ, או רומח, מות שיש בקצהו מתכת מחודדת, וכיוצא בהן דברים המנקבין, ונכנס לחללה, לחלל גופה, חוששין לה שנטרפה, הוא צריכה בדיקה כנגד כל החלל הפנימי במקום הנקיבה, שמניקב אחד מן האיברין הפנימיים שתתערף בנקיבתן, מדי נקובה. וכן כל כיוצא בזה, שבכל דבר שהערה לה, המעורר חשש שנוצרה בטרפה, הרי זה מערר את חזקת הבריאות שיש לכל בהימה, וצריך לבודקה לוודא שהיא איננה טרפה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ה', לפיכך, שבאופן שיש סיבה לחשוש הבהימה נטרפה, יש לבודקה, הרי ריאה של תעצמחין, גידולי בשר ושל פוחיות, או שנמצאו בה סירחות, שהם נראים כמו חוטים תלויים היוצאים ממנה מהריאה, ונמשכים לדופן הבהימה, למותניה, או שהחוטים נמשכים ממנה ללב, או לתרפש הכבד, שהוא יותר את הכבד, השרפת, הרי חוששין לה לריאה שמנקבה, ולפיכך אל תעצמחין, הצמחים או סירחות, וצריכה בדיקה, ובצמחים אין הדבר ודאי שנגרמים מחמת נקב, ובסירחות שהם כהן חוטים, יש להסתפק האם הסירחה נוצרה מהריאה, שאז בוודאי נקבע הריאה, או שמה היא באה מהדופן, הלב או הכבד, שאז לא בהכרח שהם נקבו. וכן אם נמצא בה בריאה והבוע, בוע מלא לך, חוששין שמניקה וסימפון שתחתיו, דיינו שישנו חשש שמה צינור הנשימה מתפצל בריאה, ניקה במקום שתחת הבעבוע, וצריך בדיקה שצריך לבדוק את הסימפון שתחת הנקב, לוודא שהוא לא ניקב. והרמב״ם כבר כתב בפרק שביעי שאם יש בעבועות לך סרוכה או מים סרוכין או אחורין, הרי ודאי טרפה. וכאן מדובר שיש בעבוע ליכה שאינה סרוכה, ולפיכך אין היא ודאי טרפה, ורק שצריך לבדוק את הסימפון שתחת הנקב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, ומן הדין היה ראוי לומר על דרך זו, על פי סברת הדין המבוארת בהלכה הקודמת, שאם נמצאת הריאה תלויה בסרחות הנראות כמו חוטין, הרי אם היו הסרחות יוצאות מן האם, שהוא החלק העיקרי והגדול של הריאה, ונמשכות משם לדופן, או שהיו נמשכות מהאום של ריאה ללב או לתרפש הכבד, הרי היה ראוי להיות הדין שחותכים את הסרחה, כדי שנוכל לוודא שאין מאחורי הנקב, שהיא לא תסתום אותו, ומוציאים את הריאה מגוף הבהימה ונופחים אותה בפושרין שנושפים לתוך האוויר כשהיא מונחת במים פושרים, אם נמצאת מקובה שנעשו בועות במים וכך מוכח שהריאה נקובה, טרפה, ואם לא נטבע בה המים, הרי היא שלמה מכל נקב ומותרת. ובהכרח שסרחה זו שנמצאה לא הייתה במקום נקב, אלא הסרחה באה מהדופן הלב או הכבד, או שמה אף אם הסרחה באה מהריאה וניקב תחת מקום הסרחה, הרי ייתכן שניקב הקרום העליון של הריאה בלבד, שלריאה יש שני קרומים, ורק אם ניקבו שניהם הרי יטרפה. ואף שכך היה ראוי להיות הדין, הרי מעולם לא ראינו מי שאורה כך, ולא שמענו על מקום שעושים בו כך. דהיינו שבודקים את הריאה שנמצאו בסרחות, ובאם לא נטבע בהו המים מתירים אותה, אלא המנהג הוא כמבואר בהלכות הבאות. ממשיך הרמב״ם בהלכה זין, ואף על פי שאילו אין הדברים הנראים מדברי חכמי התלמוד, שבמצב של סרחות צריך לבדוק את הריאה על ידי שנופכים אותה במים, הרי המנהג הפשוט בישראל כך הוא, ששוחטין את הבהמה או את החיה, קורין את התרפה של כבד, יותר את הכבד שתחתיו נמצאת הריאה, ובודקין את הריאה במקומה, בעודה בגוף הבהמה על ידי מישושה, וכתב הכסף משנה שהבדיקה היא רק ממנהג ישראל, אך מן הדין סתם בהמה היא בחסר עסקת בריאה ואיננה צריכה בדיקה כלל, וכמו שכתב הרמב״ם בהלכה ג', והמנהג הוא לבדוק דווקא את הריאה משום שהטרפות מצויות בה. ואם על ידי הבדיקה נתברר שלא נמצאת הריאה תלויה בסרחה, שלא נמשכים ממנה חוטין כלל, או שנמצאה הסרחה יוצאת מאוזן מאוזני הריאה, אילו עונות הריאה יוצאות מגוף הריאה, ויוצאת סרחה מהם ונמשכת לבשר במקום רביצתה, דיינו במקום חיבורה של האוזן לבשר, בין שנמשכת הסרחה לבשר שבין הצלעות ובין לבשר שבחזה, או שנמצאת סרחה משוחה מאוזן לאוזן על הסדר, דהיינו שהסרחה משוחה מהעונה הראשונה לשנייה וכדומה, או שנמצאת סרחה משוחה מן האם, החלק העיקרי של הריאה לאוזן הסמוכה לה, הרי במקרים אלו מתירין אותה, משום שאף אם יש נקב מתחת לסרחה, בכל המקרים הללו הסרחה יוצאת ממקום אחד למקום אחר הדבוק אליו, ואין חשש שיתפרקו ויתגלה הנקב. ממשיך הרמב״ם בהלכה ח', אחים נמצא חוט יוצא מן האום של ריאה, מהחלק הגדול והעיקרי של הריאה, לאיזה מקום שיימשך, שהוא דבוק לכל מקום אחר שאיננו צמוד לריאה, ואפילו היה החוט היוצא קטן ודק כחוט השערה, הרי יוסרין אותה. ומן הדין היה שיסירו את השרחה ויבדקו את הריאה על ידי נפיחה במים, אך המנהג הוא להחמיר ולאסור אותה, דאף אם המים לא יבעבעו, אנו חוששים שהריאה נקובה ושם הקרום עלה וסתם את הנקב שאין סתימתו עומדת לאורך זמן. ממשיך הרמב״ם ומפרט בהלכה ט', וכן אם היה מן הריאה חוט משוך ללב או לתרפש הכבד או לכיס הלב, הקרום העוטף את הלב, או לוורדה שהיא עונה קטנה שאינה ממניין עונות הריאה, בין שהיה החוט יוצא מן האום של ריאה, שהוא עיקרה של הריאה, ובין שהיה יוצא מן האוזן מהאונה של הריאה, ואפילו היה כחוט השערה, אוסרין אותה כאמור מחשש נקב. וכן ורדה שנמצאת דבוקה בכיסה, שאותה אונה קטנה יתרה אינה נפרדת מהכיסה עוטף אותה, אלא דבוקה ומחוברת בו, או שהיה חוט יוצא ממנה מהוורדה עצמה לכיסה, אוסרין אותה. והוורדה איננה נמצאת תמיד בכיסה, אלא לעתים היא יוצאת ממנו, ולפיכך כאשר היא דבוקה בכיסה, מכיוון שסופה להתפרק, ישנו חשש שאז היא תנקב, וכן כאשר שרחה יוצאת ממנה לכיסה, הרי מכיוון שהיא עתידה להיפרד מכיסה, הרי יש לחשוש שהשרחה נוצרה מחמת נקב, ומכיוון שהיא עתידה להיפרד מכיסה, התגלה אז הנקב. וכן חוטה יוצא מאוזן לאוזן, דהיינו מאונה לאונה אחרת שלא על הסדר, כגון מהאונה הראשונה לאונה השלישית אוסרין אותה, דיש לחשוש שהחוט נוצר מנקב, ומכיוון שהוא מחבר שתי אונות הרחוקות זו מזו, סביר שהוא יתפרק ואז הנקב יתגלה. הלכה היהוד, יש מקומות שמנהגנו שאם מצאו שרחה יוצאת מן האוזן של הריאה למקום הבשר ולעצם שבצלעות, שהשרחה נמשכת למקום בשר שתחתיו יש צלע, והשרחה דבוקה בשתיהן בבשר ובצלע אוסרין אותה, ואבא מרי, אבי ומורי, הוא רבי מימון, מן האוסרין במקרה זה. ואני, הרמב״ם עצמו, מן המתירין, דכאשר השרחה דבוקה בבשר שאורך, היא נאחזת בו היטב. ואילו כשהיא דבוקה בעצם הקשה, היא איננה נאחזת בו היטב, וישנו חשש שישאר הנקב ללא סתימה. וכאשר השרחה דבוקה בבשר שיש תחתיו את העצם הקשה של הסלע, בכך נחלקו הרמב״ם ואביו, שרבי מימון אוסר, משום שאף שהשרחה דבוקה בבשר הרך, הרי מכיוון שיש תחתיו עצם קשה, היא איננה נאחזת היטב, ואילו הרמב״ם עצמו מתיר, ומכיוון שהיא אחוזה בבשר, הרי אין העצם שתחתיה גורם לכך שלא תדבק היטב. ומיעוט המקומות מתירין שרחה זו ואפילו נדבקה בעצם הצלע לבדו, בלא שתדבק בבשר שמעליו. אך אומר הרמב״ם שבמקרה זה אני אוסר, מכיוון שכאשר היא דבוקה רק בעצם היא בוודאי אינה אחוזה היטב. הלכה י' ויש מקומות שבכל בימה לאחר שחיטתה נופחין את הריאה במים, מחשש שמה יש בנקב, ורוב המקומות אינה נופחין, שרי לא נולד דבר שגורם לחשש, ומעולם לא נפחנו ריאה בספרד ובמערב, דיינו בארצות צפון מערב אפריקה, אלא אם נולד לנו דבר שחוששים לו, כמו אם נתלש הכנף של העוף. וזהו על פי הכלל המבואר בהלכה ג' שכל בהמה חיה ועוף בחזקת בריאינן, עד שיוולד להן דבר שחוששים לו. אך זהו רק שאין צריך לנפוח את הריאה במים. כבר כתב הרמב״ם בהלכה זין שהמנהג הפשוט בישראל הוא שכל בהמה לאחר ששוחטים אותה בודקים את הריאה על ידי מישושה במקומה בגוף הבהמה לוודא שאין בה סרחות האוסרות אותה. המשיך הרמב״ם בהלכה י' ב' ודברים האלו כולן החומרות לבדוק את הריאה או לאוסרה במקרה של סרחות או חשש נקב אינן על פי הדין אלא על פי המנהג כמו שביארנו. אך מעיקר הדין כאמור הבהמה היא בחזקת בריאה. מוסיף הרמב״ם ומעולם לא שמענו במי שבדק ריאת עוף, אלא אם כן נולד לו חשש, שבשונה מריאת הבהמה, הרי ריאת העוף אין הטרפות מצויות בו, ולפיכך לא נהגו בשום מקום לבדוק את ריאתו, בין לבדוק את הריאה במקומה, לוודא שאין בה סרחות, ובין לבדוק את הריאה אחר כך על ידי נפיחה במים. ובשולחן ערוך פסק שסתם בהימה בחזקת בריאה ואין צריך לבודקה משום טרפה, חוץ מהריאה שבבהימה וחיה צריך לבודקה בגוף הבהימה על ידי מישוש לוודא שאין בה שרחה, והרמה כתב שיש מקומות שנהגו גם לבודקה על ידי נפיחה, אך העיקר הוא כדברי הרמב״ם שבסתמה אין צריך לבודקה על ידי נפיחה. הלכה י' ג', מי ששחט את הבהמה וקרא את הבטן, וקודם שיבדוק את הריאה, בא כלב או גוי ונטל את הריאה והלך לו. ללא שהספקנו לבודקה, הרי בהמה זו מותרת, ונאמרים שם הנקובה הייתה הריאה, או שם הדבוקה הייתה בסריחה לדופן, או מאוזן לאוזן שלא כסדר וכדומה, שאין מחזיקין איסור, שאין להניח על בהמה דין איסור, אלא הרי בהמה זו בחזקת היתר, כמו כל בהמה שהיא בחזקת בריאה, עד שיוודא במניטרפה, וכשם שאין חוששין לקרום מוח, שם הניקב, ולחוט השדרה, שם הנפסק, וכיוצא בהן לשאר האיברים שאין אנו חוששים בסתם השם הנטרפו, כך לא נחוש לריאה שעבדה שהייתה בסרחה ושם הנקבע. דאף שבריאה מצויות טרפות, ולפיכך נוהגים לבדוק את הריאה, הרי במצב שבו הריאה עבדה, אין בזה מנהג לאסור את הבהמה, משום שדבר שאינו מצוי, כמקרה כזה שבו עבדה הריאה, אין בו מנהג שלא שייך מנהג בדבר שאינו מצוי, ולפיכך מעמידים אותה על עיקר הדין, כמו בשאר האיברים שסתם בהמה בחזקת בריאה, ואין לנו חוששים להשם הנטרפה. הלכה י' ד' בא גויו הישראלי והוציא את הריאה מגוף הבהמה קודם שתיבדק הריאה בתוך גופה, לוודא על ידי מישוש שאין היא מחוברת בסרחות לאיברים אחרים, והרי הריאה קיימת לפנינו ולא עבדה, הרי נופחין אותה במים לבדוק אם היא שלמה, ואף על פי שאין לנו יודעין אם היו שם צמחים, אבעבועות או סרחות או לא היו, ואף שהרמב״ם כתב בהלכה י' שברוב המקומות אין נופכין את הריאה כאשר לא נולד דבר שגורם לחשש, מכל מקום מפני פישוט המנהג, שכפי שכתב הרמב״ם בהלכה זין, המנהג הפשוט בכל ישראל הוא לבדוק את הריאה במקומה על ידי מישוש שאיננה תלויה בסרחה, הרי במקרה זה שבו הריאה כבר הוצא מגוף הבהמה ללא בדיקה במקומה, הרי מפני פישוט המנהג לבודקה, עלינו לבודקה על ידי נפיחה במים. הלכה תתווה, ויש מקומות שנוהגים שאם נמצאו סרחות מדולדלות מן הריאה, דהיינו סרחות רפויות ומתנדנדות, אף על פי שאינן דבוקות לא לדופן ולא למקום אחר, אלא הן מחוברות רק לריאה, הרי הם מוסרין אותה ללא אפשרות לבדיקה, כדין סרחה הדבוקה למקום אחר. אומר הרמב״ם, ודבר זה הפסד גדול הוא ואיבוד ממונם של ישראל, ומעולם לא נהגו זה לא בצרפת ולא בספרד, וכן לא נשמע דין זה במערב בארצות צפון מערב אפריקה, ואין ראוי לנהוג במנהג זה. דמה שנהגו בישראל לאסור את הבהמה כאשר סרחה יוצאת מהריאה, הוא רק כאשר היא יוצאת למקום אחר, כאל הדופן או ללב וכדומה, שאז ישנו חשש רציני שהסרחה נוצרה מנקב בריאה, וכאמור אף הבדיקה איננה יכולה לוודא לגמרי שאין נקב, משום שייתכן שהנקב נסתם על ידי קרום זמני. אך במקרה של סרחות מדולדלות היוצאות מהריאה שאינן דבוקות לשום מקום אחר, החשש לנקב הוא קטן ביותר, משום שסרחה באה מחמת נקב, הרי יבה וחזקה ודרכה שתדבק אל מקום אחר. ולפיכך במקרה של סרחות מדולדלות, אין נוסרין אותה, אלא נופחין אותה במים בלבד, משום שבכל זאת יש חשש רחוק לנקב, אך אם נמצאת שלמה מן הנקב, הרי זו מותרת. וכאן מסתיים הפרק ה-11.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.